ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומד פי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שאתם רואים בשליש הראשון של העמוד. הוא נמצא בשורה שביעית בשורות הרחבות, 17 שורות מלמעלה. ממשיכים בענייני אוכל ביום כיפור. אכל ושתה בהלם אחד. אינו חייב אלא חטאת אחת. מה זאת אומרת הלם אחת? שאחרי שהוא אכל את השיעור כותבת, הוא המשיך בלי לזכור שהיום יום כיפור, או בלי לזכור שזו עבירה, ושתה את הרביעית. זה נקרא אכל ושתה בהלם אחד, בהלם נעלם ממנו הבעייתיות שבדבר. אז למרות שהוא הכניס לגופו שני שיעורים, אבל לא היה ידיעה בינתיים לחלק, ולכן כתוב אינו חייב אלא חטאת אחת. וצריכים להוסיף ששני העבירות, האכילה ושתייה, הם נלמדים מאותו פסוק, ולכן אין כאן שני עבירות נפרדות, שגם אם הם היו בהלם אחד, להגיד אדם אכל דם ואחר כך אכל חלב ולא נודע בינתיים, אז הוא, שמה הוא יהיה חייב שני קורבנות, בגלל שהם משני מקורות, שני פסוקים נפרדים. אכל ועשה מלאכה, חייב שתי חטאות, כי הנה דוגמה למה שאמרנו מקודם, הוא עשה שתי פעולות שמבוססות על שני פסוקים שונים, זה מטרי קראי נפקי, ולכן זה מחלק לחטאות, כל אחד בנפרד. אכל אוכלים שאינן ראויים לאכילה, ושתה משקים שאינן ראויים לשתייה, פטור. שתה ציר או מוריאס, פטור. הנושא, וזה ממשיך עד עמוד ב', ואנחנו כתבנו ככה בשוליים, עזרה, גיינו לאו, לא תעשה, בעינוי. הגמרא תדון בשאלה למה לא נכתבה אזהרה ותציע הצעות לנוסח או ניסוח של אזהרה. הגמרא מביאה מקורות לאזהרה בעינוי. אז אנחנו פותחים, אמר יש לקיש, מפני מה לא נאמרה אזהרה? אזהרה זה לאו, כלומר לא תעשה. לא תאכל נבלה או טריפה, לא תאכל דם. מה הסיבה שבעניין אכילה ביום כיפור לא נכתב פסוק בסגנון כזה? אז עוד פעם, מפני מה לא נאמרה אזהרה בעינוי? תשובה, מפני דלא אפשר. אי אפשר לנסח לא תעשה באותו עניין. היכי נכתוב, אנחנו משתמשים פה בפס כפול להדגיש את ההצעות לנוסח אזהרה. אז הנה, נכתוב רחמנה לא יאכל, לא יאכל ביום כיפור. זה לא יעזור לנו, אכילה בכזית ויום כיפור הוא בכותבת, בשיעור תמר. אז, אבל אנחנו אמרנו את זה בעבר, כשאתה רואה את המילה אוכל או אכלתי, אכל, תאכלו, כל המילים האלו ששורשם א' ח' ל', זה כבר מצביע על שיעור כזית, ויום כיפור אינו כן. יום כיפור הוא בכותבת, והסברנו כי ביום כיפור הוא לא איסור אכילה גרידה, אלא הוא איסור אכילה שמביאה לידי יישוב הדעת. נמשיך הצעה נוספת. נכתוב רחמנה לא תעונה. אז הגמרא אומר לי, אם התורה הייתה כותבת כך, בדיוק ההפך מהמשמעות של יום כיפור היה קורה. קום אכול משמע. מה אתה אומר פה? אל תהיה בעינוי. אז איך נמנעים מלהיות בעינוי? תאכל. אז התורה לא יכול לכתוב לא תונה ביום כיפור. מה כפלא רב הושעיה? נכתוב רחמנה, הישמר פן לא תעונה. אז להיזהר ממצב שאתה יוצא מעינוי. הגמרא עונה, אם כך הייתה כותבת התורה, אם כן נפישי להו לוי, אתה מוסיף לוים, כי כל מילה פה הישמר הוא משמע לו, פן גם משמע לו, אז יש יותר מדי לוים, אז אי אפשר לנסח את זה ככה. מתקיף לה רב ביבי ברבי, נכתוב רחמנה הישמר במצוות עינוי. המילה הישמר זה באמת לאו, אז יש כאן אזהרה, יש לאו בעניין עינוי. הגמרא דוחה, אם כן הישמר דלאו לאו, הישמר דעשה. אם אתה מצריך את המילה הישמר למצוות עשה, אז יוצא שהמילה הישמר היא אינה לאו, הישמר דעשה עשה. אז כאן אתה אומר הישמר שתתענה, זה לשון עשה, זה לא לא תעשה. אז ממילא אני לא מרוויח מכך שכתבנו הישמר, תצירפת הישמר למצוות עשה, אז התוצאה סך הכל עשה. מה כפלא רב אשי, נכתוב הנה הצעה, אל תסור מן העינוי. אז יש אל תסור, זה לאו, מעינוי. אז הוא אומר שבאמת זה טענה, זה ניסוח שהיה יכול להיות קשיה. אז הוא אומר, משאיר את זה כקשה, למה התורה לא כתבה ככה. אז בהיעדר אליו אנחנו צריכים להתמודד איך בכל זאת מי שאוכל ביום כיפור, איך הוא נענש, איך הוא מביא קורבן. צריך להיות לא תעשה, אין הבאת קורבנות. למשל מי ששוגג באי קיום עשה מצוות עשה, מי שלא לבש תפילין, לא הניח תפילין, הוא לא ישב בסוכה, אין קורבן. אז אנחנו עדיין נתמודד עם חיפוש אחר מקור שיש אזהרה לעינוי. הפפיון שאתם רואים עכשיו מוסבר בשוליים, ארבע מקורות לאזהרה לעינוי. מניין לנו לדעת שבכל זאת קיים אזהרה בעניין אכילה, דהיינו עינוי ביום כיפור? לפני שנתקדם, רק ננפה לשון מפה את הגמרא מראש. אז יש כאן צורת פפיון והוא אחד. שלוש שורות מהסוף, מסוף העמוד, אתם רואים דבי רבי שמואל תנא, שתיים. ומיד אחר כך רבי אחא בר יעקב, שלוש. ובסוף העמוד, ארבע, רב פאפא. אז אנחנו גם נציין שבמשך, יש כאן מקור תנאי די ארוך שאתם רואים, הכל במסגרת, יש כאן כמה סימונים, צורות שיופיעו. המשולש מדגיש את המילה יכול, שאלות שמטרותם להוכיח שאין עונש ואפילו אין אזהרה על תוספת יום כיפור במלאכה ועינוי. מה זה תוספת יום כיפור? אז אם יום כיפור נכנס בשעה מסוימת, נגיד בצאת הכוכבים, אז הזמן לפני כן נקרא תוספת יום כיפור. ואם יום כיפור יוצא בצאת הכוכבים, אז הזמן הקצר שממשיך אחר כך זה גם תוספת יום כיפור בצאתו. אנחנו רוצים לדון בנושא עשיית מלאכות שכמובן אסור ביום כיפור עצמו, מה לגבי התוספת וגם לגבי אכילה באותו זמן. אז נראה עכשיו, הגמרא אומר, ותנה מייטי למאחה. מה זה מייטי? מייטי מביא אזהרה לעינוי מאחה. אחר כך אנחנו נראה שזה דרך גזירה שווה בין המילה עצם ועוד מקום שנכתב עצם, אבל זה יתבהר רק לקראת סוף העמוד, בערך 5-6 שורות מסוף העמוד. הגמור בכל זאת פותחת בניסיון להביא, סיוע, להביא מקור לאזהרה לגבי עינוי מהכה. הפסוק אומר, וניתם את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו. יכול יהי אנוש, כלומר עונש, אנוש קראת על תוספת מלאכה, אם הוא עוסק במלאכה טיפה לפני כניסת יום כיפור. תמוד לומר, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והמשך הפסוק, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. ואנחנו גם כבכבנו את המילה בעצם. הגמרא דורשת, על עיצומו של יום אנוש קראת, מה שכתוב פה, ועבדתי את הנפש, זה קראת, ואינו אנוש קראת על תוספת מלאכה, רק על עיצומו של יום. יכול לא יהיה אנוש קראת על תוספת מלאכה, אבל יהיה אנוש קראת על תוספת עינוי, אם אדם יאכל בדקות שקודמות לכניסת יום כיפור. תמוד לומר, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם, שוב פעם, הדגשנו מילה בעצם, היום הזה ונחיתה. על עיצומו שיום אנוש קראת, ואינו אנוש קראת על תוספת עינוי. אכילה בעיצומו של יום כיפור מביא לידי קראת, אבל אכילה לפני כניסת היום, למרות שזה קרוב מאוד, נקרא תוספת, לא יענש על קראת על זה. יכול, ממשיך הגמרא עם שאלה, יכול לא יהיה בכלל עונש, אבל יהיה מוזר, מוזר כמונה לב, יש לא תעשה על תוספת מלאכה, יש נפקא מינה, אם יש לב ואין קראת, אז הבן אדם יתחייב מלכות, אדם נלכה על לא תעשה. תלמוד לומר, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה. כאן יש לב, לא תעשו, ומתי זה שייך? על עיצומו של יום הוא מוזר, ואינו מוזר על תוספת מלאכה. יכול לא יהיה מוזר, שוב פעם, עניין של לב, אין לב על תוספת מלאכה, אבל יהיה מוזר על תוספת עינוי. הגמרא אומר, לא, ודין הוא. ומה מלאכה שנוהגת בשבתות וימים טובים? זאת אומרת, דבר חמור כזה, הוא מקיף, הוא נוהגת גם בשבת, גם ביום טוב, אינו מוזהר עליה, ובכל זאת אין אזהרה, אין לב על תוספת מלאכה. אינו שאינו נוהג בשבתות וימים טובים, אינו דין שלא יהיה מוזהר עליו, הרי אינוי הוא פחות, אינוי לא שייך חוץ מביום כיפור, אז ודאי שלא יהיה מוזהר על תוספת עינוי. אבל אזהרה לעינוי של יום עצמו לא למדנו מניין, וכבכבנו זה כי זה בעצם הסיבה שכל זה מובא כאן. אנחנו מחפשים אזהרה לעינוי של יום כיפור עצמו, אז מניין? כעת סימונים חדשים, צורת בית שגם מתהפך, אז בצד בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, ניסיונות למצוא אזהרה לעינוי ביום כיפור, זה עם השפיץ למעלה. ההפך, זה מביא את הביטוי איקה למפרח, ועם דחיות. הגמרא, לא יאמר עונש במלאכה. כלומר, התורה יכלה לשתוק מלכתוב עונש קראת בעניין מלאכה ביום כיפור. דגמר מעינוי, היה אפשר ללמוד את זה מעינוי. איך? ומה עינוי שאינו נוהג בשבתות וימים טובים? אנוש קראת, מלאכה שנוהגת בשבתות וימים טובים, לא כל שכן, הרי זה יותר מקיף, יותר חמור כזה. ולכן אני יודע מעצמי, מזה שבעינוי יש קראת, ודאי במלאכה מי שיעשה מלאכה ביום כיפור יענש קראת. למה נאמר? אז למה התורה כותבת במפורש עונש במלאכה? מופנה, הוא מיותר ויש לו תפקיד בכך להקיש ולדון ממנו גזירה שווה. נאמר עונש בעינוי ונאמר עונש במלאכה. מה המלאכה לא אנש אלא אם כן יזהיר? אף עינוי לא אנש אלא אם כן יזהיר. וזה מה שחיפשנו, שקיים עזרה, או נגיד מובן עזרה בעינוי, כמו שיש עזרה במלאכה. עיקר למפרח, אבל איך אתה אומר שאפשר ללמוד עינוי ממלאכה? מה לעינוי? יש צד יותר חמור אצל עינוי, שלא הותר מכללו. תאמר במלאכה שהותר מכללו. אצל עינוי אין מצב שאנחנו מתירים, נקרא לזה בלכתחילה, אני לא מדבר כאן על מצב של פיקוח נפש, אבל באופן רגיל אין היתר לאכול ביום כיפור. אין מצב של פריצת האיסור בקשר לעינוי. לא חיים בעניין מלאכה. במלאכה יש הקרבת קורבנות באופן קבוע ביום כיפור. להקריב קורבן צריך לעשות מלאכות. אז שאתה אומר שאפשר ללמוד עינוי ממלאכה, הרי יש שוני, והשוני הזה אומר שאני לא יכול ללמוד אחד מהשני. נראה ביחד מה שרשי כותב, דיבור המתחיל מה לעינוי וכו'. הלימוד שאמרנו עד עכשיו הוא מבוסס על כך שהעונש שנכתב במלאכה הוא מיותר. על זה הגמרא התקיפה, יממה לעינוי וכו', ורשי מסביר, כלומר עונש במלאכה לאו מופנה, הוא לא פנוי ללמוד דרכו גזירה שווה, הוא לא פנוי לכך. שאם באת ללמדו מעינוי, אם תגיד אני יכול ללמוד עונש במלאכה מעינוי, זה לא נכון. יש להשיב, מלאכה הותרה מקצתה אצל גבוה, כמו שאמרנו מקודם, הקרבת קורבנות. אז אם היית חושב שעונש במלאכה מיותר כי יכולתי ללמוד את זה מעינוי, לא כן. עינוי הוא חמור, הוא לא הותר מכללו. אין פרצה באיסור הקשור לעינוי, מה שאין כן מלאכה, יש פרצה, דהיינו, היתר מלאכות לגבוה. אז אם היינו אומרים שהבן אדם נענש בעניין עינוי, זה לא מחייב שהוא היה נענש בעניין מלאכה, שהוא קל יותר, ולכן התורה הייתה חייבת לכתוב עונש במלאכה. אז מה שאמרנו מקודם, בשורה השלישית בהכי רחבות פה, למה נאמר עונש מלאכה, הוא מופנה, הוא פנוי, הוא נכתב שלא לצורך גופו של דבר, זה לא נכון. הוא כן נכתב לגופו של עניין, ללמד שיש עונש מלאכה, כי לא יכולתי ללמוד את זה ממקום אחר. אלא נמשיך בגמרא, לא יאמר עונש בעינוי. התורה לא הייתה חייבת לכתוב קראת במי ש מבטל עינוי ביום כיפור. דגמר ממלאכה, הייתי יכול ללמוד העונש לעינוי מהעובדה שיש עונש במלאכה. מה, ואיך? מה המלאכה שהותרה מכללה? זה הקלה. אמרנו מקודם, יש את הפרצה בעניין איסור מלאכה לגבי הקרבת קורבנות בבית המקדש. ובכל זאת, אנוש קראת, עינוי שיותר חמור, שלא הותר מכללו, אין שום מצב ברגיל שיש אתר לבטל עינוי, לא כל שכן, שמה שיענש, למה נאמר, למה תורה כותבת, עונש בעינוי? מופנה, זה בעצם פנוי, ופנוי להקיש ולדון ממנה גזירה שווה. נאמר עונש בעינוי ונאמר עונש במלאכה. מה מלאכה אנש ואיזיר, אף עינוי אנש ואיזיר. ושוב פעם, זה מה שאנחנו מחפשים, עזרה לעינוי. איקה למפרח, גם זה לא מצליח. אני אמרנו פה שיכולת ללמוד מזה שיש עונש במלאכה, אז לכן לא היה צורך לכתוב עונש בעינוי. איקה למפרח, מה למלאכה שכן נוהגת בשבתות וימים טובים? תאמר בעינוי שאינו נוהג בשבתות וימים טובים. אז אם התורה הייתה כותבת עונש במלאכה לבד ולא בעינוי, לא הייתי יודע שיש עונש בעינוי. אז עד לנקודה הזאת לא מצאנו אזהרה לעינוי. אמר רבינה, היתנה עצם עצם גמר. אנחנו הבלטנו מקודם, ויש גם סימון מצד הגמרא, אפשר לחבר את הכוכבים בעיגול מצד הגמרא, אז אתם יכולים לראות למעלה במלאכה כתוב בעצם, ובעינוי כתוב בעצם. אז אנחנו, יש גזירה שווה, והתנא אמר שלומדים את העזרה בגזירה שווה. אבל לא כמו שחשבנו, גזירה שווה בעניין מלאכה, או גזירה שווה בעניין עינוי. היי תנא, אומר רבינה, עצם עצם גמר, מופנה, והמילה עצם הוא פנוי, היא לא מופנה, איקה למפרח כדפרחינן. יכולנו להפריך עם המילה לא מיותר, ונסמוך רק על דימוי בין שני הדברים, לא היינו מגיעים למבוקשנו, כלומר לא היינו מגיעים לעזרה. לי, אז אני אומר, באמת הפנויה מופנה. הגמרא מסבירה עכשיו, מכתי, חמישה קראי כתיבי, יש חמישה פסוקים שארבע לאווים וקראית אחד במלאכה, בניין איסור מלאכה. למה צריכים את כל כך הרבה פסוקים? חד לעזרה דיממה, שיש איסור לעשות מלאכה בשעות יום של יום כיפור. חד לעזרה דלילה, שיש לאו בעשיית מלאכה בשעות הלילה של יום כיפור. וחד לעונש דיממה, וחד לעונש דלילה, וחד לאפנויי, למגמר עינוי ממלאכה, בין דיממה, בין דלילה. אז אחד מהפסוקים הם פנויים ללמוד עינוי שיש בו עזרה, כמו שיש במלאכה, בין מלאכה דיום, בין מלאכה דלילה, בין עינוי דיום, בין עינוי דלילה. דבי רבי שמואל תנא, נאמר כאן עינוי ביום כיפור, ונאמר להלן בפרשת נערה המאורסה כתוב עינוי. הפסוק בדברים פרק חפת, פסוק חף דלת. אנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים עימון, בעניין נערה המאורסה, כתוב שם, והוצאתם את שניהם אל שער העיר האי, וסקלתם אותם באבנים ומתו. את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר, ואת האיש על דבר אשר אינה, וכאן הדגש, אינה את אשת רעהו, וביארת הרע מקרבך. נחזור לגמרא, נאמר כאן עינוי, ונאמר להלן בנערה המורסה, עינוי, כמו שראינו מקודם בפסוק, מה להלן לא אנש אלא אם כן הזיר, כמו אצל נערה המורסה יש עונש ויש גם לא תעשה, יש עזרה. אף כאן בעניין עינוי דיום כיפור לא אנש אלא אם כן הזיר, שבנוסף לעונש שכתוב בעניין עינוי יש להבין שיש גם עזרה, וזה בכוח הגזרה שווה עם נערה המורסה. אבא אחר בר יעקב אמר יליף שבת שבתון משבת בראשית. שבת בראשית זה שבת שיש לנו כל שבוע. מה להלן לא ענה שלם כן הזהיר? אף כאן בעניין יום כיפור והעינוי שבו לא אנש אלא אם כן הזהיר. אז שניהם נקראים שבת שבתון, ובדרך הגזרה השווה הזאת לומדים אזהרה בעינוי. רב פאפה אמר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הוא גופי שבת עיקרי. יום כיפור נקרא שבת, ובלי גזרה שווה יכולתי ללמוד מיני ובי מתוך הפסוק ביום כיפור, מאחר שהוא נקרא שבת לעניין עינוי, אז הוא כמו שבת לעונש ואזהרה. אז הגמרא מביאה, רב פאפה מביא את הפסוק, תכתיב תשפטו שבתכם. בשלמה רב פאפה לא אמר כי רב אחא ביעקב, תקרא דכתיב בגופי עדיף. אז לכן רב פאפה לא נסמך על גזרה שווה בכלל, אלא רב אחא ביעקב, שהוא למד מגזרה שבת, גזרה שווה דרך שבת שבתון. מה הייתה מלא אמר כי רב פאפה? למה הוא לא למד מתשפטו שבתכם? תשובה, מבעי אלי הוא צריך את התשפטו שבתכם לצורך אחר, לשאר ימים טובים, לחידתניה. וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש. יכול יתחיל ויתענה בתשעה, בתשעה בתשרי מתענים, תמיד לומר בערב. כלומר, אחרי התשעה בתשרי. היא בערב יכול מי שתחשך, שרק אחרי רדת חשיכה אז יש מצוות עינוי, תמיד לומר בתשעה. זה מחזיר אותנו אחורה קצת. הכיצד? מתחיל מתעניהם מבעוד יום. כאילו בדקות האחרונות של תשעה בתשרי כבר יש חובה לטענות. מכאן שמוסיפים מחול על הקודש, כאילו מרחיבים את הקודש בזה שמוסיפים דקות מחול. ואין לי אלא בכניסתו, בכניסת היום, תחילת יום כיפור, ביציאתו מניין, תמיד לומר מערב עד ערב. מכאן לומדים שגם ביציאת יום כיפור יש עניין להוסיף טיפה. ואין לי אלא יום הכיפורים, שבתות מניין, אותו עיקרון. אמנם לא מדובר בעינוי, אבל איסור מלאכה קיים גם בשבת. אז תמיד לומר תשבטו, הנה הפסוק שלא היה מיותר או פנוי לרב אחא לעניין אזהרה. אין לי אלא שבתות, ימים טובים מניין, תמיד לומר שבתכם. עוד פעם, תשבטו שבתכם. הכיצד? כל מקום שנאמר שבות מוסיפים מחול על הקודש. ממשיך הגמרא עם שאלה, ותנה דעצם עצם, שהוא למד אזהרה בעינוי דרך גזירה שווה, ובתוך כדי הדרשה של אותו תן ארוך בעמוד א' ראינו מניין שלא כוללים את התוספת בעונש ובאזהרה. היי, אבל לפיו רואים, איך אומרים, ממילא שיש מצוות תוספת, רק מה, לא נענשים על אכילה בזמן התוספת. אז לפי התנה שהיה אותו תנה ארוך בעמוד א' שנקרא פה, היה תנה של עצם עצם, היי בתשעה לחודש, כעת למדנו ברייתא שלימד אותנו על תוספת דרך הדרשה שראינו עכשיו. אז התנה של עצם עצם לא זקוק לדרשה הזאת, כי ממילא קיים תוספת, בלי לדרוש תשעה לחודש וכו'. אז לכן הגמרא שואלת, ותנא דעצם בעצם, היי בתשעה לחודש, מהי עביד ליה? מה הוא לומד מזה שכתוב, וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש? תשובה, ניבא אלי, וכדתני חייה ברב מדיפתי. דתני חייה ברב מדיפתי, הוא צריך את זה ללימוד הבא. וניתם את נפשותיכם בתשעה. זה אותו פסוק שראינו מקודם. וכי בתשעה מתענין ולא בעשור מתענין. ידוע שיום כיפור בעשירי של תשרי. אלא לא אומר לך, אז מה זה בתשעה? כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. אז אכילה לקראת יום כיפור, נקרא לזה הכנה ליום כיפור, אכילה באותו יום תשעה לתרי, נחשב יש לה מעלה, כאילו התענה לא רק בעשירי אבל גם בתשיעי. אכל אוכלים שאין ראויים לאכילה, אמרנו במשנה שלא חייב. אמר רבה כס פלפלי ביומה דקיפורי פטור. נציין שזה ההלכה הראשונה של רב פאפה, לכן אתם רואים אחד במעוין. שתיים, קס זנגווילה ביום הכיפורי פטור. פלפלי זה התבלין, פלפל. פלפל שחור, כדורים קטנים כאלו שהם גודלים על עץ. רשי כותב, קס פלפלי, אין זה יישוב הדעת, שאין זה דרך אכילתו. נשים לב, יש לנו חץ פה אצל רשי, וגם בעמוד א', חלק למעלה, עליון, שורה ראשונה, רשי דיבר על שכוסס, זאת אומרת, כל דבר שהוא אוכלו שלא כדרך אכילתו, נקרא כוסס. אז זה מה שמתואר פה, הוא לעס על פלפלין ביום כיפור, פטור, מאחר שזה אין זה דרך אכילתו. וכמו כן, זנגוויל, גם תבלין ידוע. הוא פטור. עכשיו הגמרא מעלה קושיה, מיטיבי. בקושיה הזאת אפשר לומר הוא מכוון לדין א', דין אחד, הראשון, דין מספר אחד של רבא, שרבא תיאר כסיסת פלפלי שאין זה דרך אכילתו, ויש כאן מקור, ואנחנו נסביר את הבעיה, את הקושיה בהמשך. היה מיטיבי, היה רבי מאיר אומר, ממשהו שאמר בעניין איסור אורלה, אנחנו אגב הוספנו בשוליים הפסוק במלואו, ונקרא ביחד, ויקרא פרק י"ט פסוק חב ג' כתוב, וכי תבואו אל הארץ ונתתם כל עץ מאכל וערלתם אורלתו את פריו שלוש שנים, יהיה לכם ערלים לא יאכל. איסור אורלה כידוע איסור אכילת הפירות של שלוש שנים הראשונות של העץ. והברייתא אומר כאן, המקור הזה, היה רבי מאיר אומר, ממשמע שנאמר, וערלתם עולתו את פריו. כך ראינו בפסוק. איני יודע שעץ מאכל הוא, אלא מה תלמוד לומר עץ מאכל? כתוב פה, ונתתם כל עץ מאכל. אתם היה אפשר להסתפק בלי זה, ונתתם עץ וערלתם אורלתו את פריו. אני מבין שזה עץ מאכל, אבל כתוב פריו. אז מה תלמוד לומר עץ מאכל? עץ שטעם עצו ופריו שווה. זה משהו מיוחד. הווה אומר, זה פלפלין, שאם אדם תואם את העץ של אותו עץ פלפל, יהיה לו אותו טעם כמו הפרי, הפלפל. ללמדך שהפלפלים חייבים בעולה, וזה מין עולה שייך לעצי פרי, לא ירקות. אז זה מלמד שהפלפלים, עצים האלו חייבים בעולה, ואין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר לא תחסר כל בה, אפילו עץ פלפל צומח בארץ ישראל. מה הבעיה פה? הבעיה הוא ש הפלפל מתואר כעץ מאכל. אז מי שלא עש על פלפל לכאורה הוא כן אוכל. אמרת מקודם שקס פלפל ביום הכיפור פטור שאין זה דרך אכילתו. אבל זה כן דרך אכילתו, הרי זה מתואר כעץ מאכל. הגמרא עונה לא קשיא, הברטיבתא, הביבשתא. אם הפלפלים הם לא התייבשו, הם רטובים, הם לחים, הם ראויים למאכל. ואז זה כוונת המקור, ביתה הזאת. מה שנאמר מקודם על ידי רבה, שקס פלפלים, הוא פטור, כי הוא קסס, הוא לעס על פלפלים יבשים. הם אינם ראויים לאכילה. אמר לרבינה למרימר, והאמר רב נחמן, אני רוצה לומר פה שזה קושיה על דין השני של רב למעלה, שדיבר על קס זנגווילה. הדברים שלי מבוססים על מה שאפשר לראות ברבנו יונה, פיוש רבנו יונה, המסכת ברכות בדפי הריף, דף חף ה עמוד ב', סוף דיבור המתחיל פלפלי. נמשיך בגמרא. ואמר רב נחמן, מקשים פה על רבה מספר 2, והרי רב נחמן אמר, היי הימלטה דעתי מבי הנדוי. עכשיו הרבינו יונה אומר שהימלטה זה סוג של זנגוויל, ובא מהמקום הזה בי הנדוי. שריה כוונה בעניין בישול נוחי, עם גוי מבשל את זה, אין איסור לאכול את הבישול שלו בדבר הזה, כי הוא ההמלטה נאכל כמו שהוא חי. אז הכלל אומר, ודבר שנאכל גם חי, גם בלי בישול, אפשר הוא אכיל בלי בישול, אם גוי כבר מבשל אותו, אין בו משום איסור בישול נוכרי. ורשי מרחיב בנושא הזה, בכל זאת הוא כתוב ומבורכינן עלי בורי פרי האדמה. לכן הדגשנו מקודם שזה לא נוגע לפיפלי שהוא בורי פרי העץ. אז כאן אנחנו מבינים שמדובר פה בקושיה נגד רבה מספר 2 דייל. דייל זה משמע שמי שקס זנגוויל זה לא נחשב אכילה, לכן פטור ביום כיפור. וכאן רואים שהוא נחשב מאכל לכל דבר, לא קשיא, הברטיבתא והביבשתא. אותו חילוק שאמרנו מקודם לגבי הפלפל נוגע גם פה לעניין הזנגוויל. הרטוב הלך הוא ראוי לאכילה, מה שאין כן היבש. תנו רבנן, אכל עלי קנים פטור, לובי גפנים חייב. כמובן ביום כיפור יש דברים שנחשבים בר אכילה ויש כאלו שלא. אלו הן לובי גפנים. מה נחשב לובי גפנים? אמר רב יצחק מגדלה, כל שלבלבו מראש השנה ועד יום הכיפורים. אם הלבלוב לגבי אותם לובי גפנים היה מוקדם יותר, עד שאתה מגיע ליום כיפור כבר התקשו כעץ ואינם בני אכילה. ואף כאן אמר כל 30 יום תקח יום כיפור וחזור אחורה 30 יום, אתה ביוד אלול, עשירי לאלול, מה שלבלב מעשרה באלול הלאה ואתה אוכל אותו ביום כיפור, אז תהיה חייב. זה החיוב שנאמר לובי גפנים חייב, אבל יותר מ-30 יום אחורה זה כבר מתייבש ולא יהיה חייב ביום כיפור. אז יש לנו שני שיעורי זמן, אפשר לומר אחד הוא פי 3 מהשני. תניה קבעתי לרבי יצחק מגדלה, שהוא נתן את השיעור הקצר, אכל עלי קנים פטור ולובי גפנים חייב. אלו הם לובי גפנים שכמובן חייב, כל שלבלבו מראש השנה ועד יום הכיפורים. שתת סיר או מוריאס פטור, אפשר לדייק, החומץ חייב. מי ששותה חומץ ביום כיפור זה כן מחייב. מתנילי מני רבי היא, תתני רבי אומר חומץ משיב את הנפש, זה גורם, זה יכול להביא לאדם לידי יישוב הדעת, לכן אסור לשתות אותו ביום כיפור. דרש רב גילו בר מנשה מבירי דנרש רב גידול מאותו מקום, בירי דנרש, אין הלכה כרבי. מה זאת אומרת? שאין איסור בשתיית חומץ ביום כיפור, רק רבי הוא מחמיר. אז הוא פתאו, רב גידול פסק לכולה, לשנה, כעבור שנה, יום כיפור הבא, נפקי כולי אלמה מזגו ושתו חלה, כולם שתו חומץ. נוסיף מילת מפתח פה, מזגו כתוב פה, ורשי אומר נתנו בו מים להתיש כוחו. אז הם שמעו שחומץ אין בעיה, אז מה עשו? הביאו כוסות חומץ, הוסיפו קצת מים ושתו את זה. שמע רב גידל ויקפיד, איך אומרים אנחנו? הוא התעצבן, הוא יקפיד על, על, על זה. אמר, ורב גילון מסביר למה הקפדה שלו נקדם, וכאן שלוש נקודות הבלטנו אותם עם הפס הכפול הזה. אמר דיאמרי ענה דיעבד, אני סך הכל אמרתי שאחרי המעשה, אם אדם שתה חומץ אז הוא לא חייב, אבל לכתחילה מי אמרי, אני הצעה לשתות לכתחילה לא אמרתי. אמר דאמרי ענה פורטה, טובה מי אמרי, דיברתי על קצת, לא על ריבוי כמו שהם עשו. אמר דאמרי ענה חי, מזוג מי אמרי, אני דיברתי על אין איסור שתיית חומץ יום כימי, מדובר בחומץ מרוכז, הוא חי בלי תוספת מים, מזוג מי אמרי, אני לא דיברתי על חומץ עם תוספת מים, זה ודאי אסור. ולכן רב גידול בר מנשה הקפיד על מה שהם עשו. עד כאן שיעורנו להיום.